הוא לא קראו עבד. שמשון קרא עצמו עבד, שנאמר אתה נתת יד ואחת התשועה הגדולה, והקדוש ברוך הוא לא קראו עבד. שלמה קרא עצמו עבד, שמה הוא נתת לבטח עליו שומע, והקדוש ברוך הוא לא קראו עבד. אלא אתה עובד דוד אביב, שמה הוא דוד אבידי. איוב לא קרא עצמו עבד, ועכשיו זה דוגמה הפוכה, והקדוש ברוך הוא קראו עבד, שנאמר, השמת לבך אל עבדי איוב. יהושע לא קרא עצמו עבד, והקדוש ברוך הוא קראו עבד. מה יאמר? יהושע בן נון עבד השם. כלב לא קרא עצמו עבד, והקדוש ברוך הוא קראו עבד. שמר ועבדי כלב. אליקים לא קרא עצמו עבד, והקדוש ברוך הוא קראו עבד. שמר וקראתי לעבדי לאליקים. זרובבל לא קרא עצמו עבד, והקדוש ברוך הוא קראו עבד. שמר ביום ההוא נאמר עבדי. דניאל לא קרא עצמו עבד, והקדוש ברוך הוא קראו עבד. נביאים הראשונים. חנניה, מישאל ועזריה לא קראו עצמם עבדים, והקדוש ברוך הוא קראו עבד. נביאים הראשונים לא קראו עצמם עבדים, והקדוש ברוך הוא קרא עבדים של מה? כי לא יש להם שלו, כי אם גלה סודו אליו עבדה בנביאים. אז כמובן שמאמר חז"ל כזה צריך שיחה בפני עצמה, מה ההגדרות, מתי יש חפיפה בין מה שאדם ראה את עצמו לבין שהסכימו עליו מהשמיים. מהו המודל? כשהקדוש ברוך הוא קראו עבד, והוא לא הצדיק את המודל הזה, והוא לא קרא את עצמו עבד. כמובן שחז"ל זה לא קונקורדנציה פה. יש פה יסודות, יש באמת רבי דוד פרדו, בעל חסדי דוד, כתב פירוש על הספרי, ושם יש מהלך גדול, מורכב מאוד, המסביר את הווה אמינות ואת את המודלים ואת היישום שלהם. אבל לא רק בחז"ל, יש עכשיו סוללה של ראשונים. הכוזרי המפורסם, וכמשל אשר הומשל בפרק הנה ישכיל עבדי, שנאמר בו לא תואר ולא הדר כמאסתר בן. זאת אומרת, אדם שחזותו המשונה ורוע מראהו הם במדרגת הדברים המלוכלכים, אשר בעל הנפש היפה נמנע מלהביט בהם ומסתיר פניו מהם. ואיך ייתכן לראות את הפרק הזה כמשל אל ישראל, ולא נאמר שם אכן חוליינו נשא, וישראל לא מצם הסבל שמצם כי מחמת אבנותיהם הם? כאן בא היסוד הגדול של הכוזרי, אמר החבר, כי ישראל באומות הם בבחינת הלב באיברים, שהוא כבד החולאים מכולם ורב בריאות מכולם. אז אנחנו כמובן לא עוסקים עכשיו בכוזרי, אבל אנחנו רואים שרבי יהודה הלוי בנה יסוד גדול, אולי יסוד היסודות של שיטתו בדבר הלאומיות המיוחדת של עם ישראל, כתוצאה מהפרק הזה ומהאוקימתא שהוא קיבל, שכאן מדברים לא על משיח ולא על הנביא, כאן מדברים על עם ישראל. כמובן, כאן מתייצבת השאלה, האם זאת אומרת שכל האוקימתא צריכות להיות של עם ישראל? על כל פנים, זה שיטת ראשונים אחת. הרמב"ן, יש לו פה ספר שלם כמעט. אני קורא מתוך המבוא של הרב שבל בכתבי הרמב"ן. ביור הרמב"ן לפסוקי ספר ישעיה לפעמים, ומאין תוצאה נמשכת מהוויכוח שלו. הרי בספר הוויכוח הרמב"ן כתב, והנוצרים הרי לא נתנו לו לפרסם את זה, וכתוצאה מהכתיבה הזאת, לא זה בלבד שהוא ניצח אותם בעל פה, הוא הנציח כדי שיהיה מודל לאנשים אחרים שיתווכחו. וכשהוא העלה את זה על זה, אז יצר הוא צעדיו, כתוצאה מזה הוא נאלץ לברוח לירושלים, וכתוצאה מזה יש לנו בית כנסת רמב"ן, וכתוצאה מזה יש כאלה שלא מתפלים בישיבה. אבל זה נוגע. על כל פנים, בוויכוח מביא רבינו טענת המומר להוכיח שפרשת עדני יסקל עבדים מספר את עניין המשיח, והנאו רבינו שאין שם כלל שיירה כאשר היה במשיכה. אי אפשר משם כמובן להוכיח לנצרות. ואני אפרשהו, אפרש לכם הפרשה אם תרצו בפירוש טוב ומבואר, ולא רצו לשמוע. הם יבינו שהרמב"ן למד את הפרק בתנ"ך. ביום השישי, השני, שוב סבב הוויכוח על אותה פרשה, והיא רבנו אפרש הפרשה כולה אם תרצה ולא רצה. והנה כאשר כתב רבנו את הוויכוח לסבון הדברים ושלח את הקים ממנו לאנשים שונים, הרגיש בוודאי שיש צורך להוסיף ביורה של הפרשה, שמה שלא רצו אויבים לשמוע בפומבי יכתב בספר, והיהודים הנאמנים עם השם יהיה דבר חיזוק גדול. ובאמת בכתבי הרמב"ן יש פירוש שלם, הנה ישכיל עבדי הנכון בפרשה זו שיהיה לישראל כולו, וכן רבים, אבל דעת המדרש המייחס אותה על משיח. צריכים לנו לפרש אותה כפי הספרים. פירוש אחר שמשיח וכן הכתובים, ואז מתחיל לפרש את זה. עכשיו בא אברבנאל, אין עבדי אתמוך בו. יש מפרשים זאת הפרשה על צדיקי ישראל. והגאון רב סעדיה פירש כפי מה שהגיד הרב רבי אברהם אבן עזרא, הוא לא ראה את רב סעדיה, אז הוא ציטט את אבן עזרא, על קורש. והרב רב אברום, אינני יודע למי מתכוון, פירש אותה לנביא שעל עצמו היה אומר אין עבדי אתמוך בו. וגומר וכולי. כל אלה החכמים הוקו בסנוורים, ביטוי חריף של אברבנאל, לא ראו שהכתובים כולם אי אפשר לפרשם כפי הסברה ישרה, כי אם על מלך ישראל מבית דוד. מה הדרך שלו? לפרש הנבואה הזאת כולה על יושיהו מלך יהודה, שהיה עשה ישר בני השם, וכמו אולי אלפניו מלך, וכאשר עלה פרעה נכו וכו' וכו' וכו', וזכר הנביא ירמיהו שמת בעוונותו, לכן ניבא עליו הנביא. עוד ראיה, גם מפני שדוד נקרא עבד השם, ונאמר בו ויהי דוד לכל דבריו משכיל, והוא שנאמר ביושיהו, הוא ויהי לו בדרכי אביו, מגזרה שווה כזאת. אין הכי נמי, יש בוודאי יחס בין יושיהו לבין ישי דוד. אבל כיוון שדוד קרוי עבד השם, אברבנאל, נו, אז גם יושיהו עבד השם. לכן כינהו הנביא כי כינוי דוד להיות דוגמתו, באומרו הנה ישכיל אבי. ובבחינת מלכותו אמר לאב ירום שהיה מלך יהודה, ובעבור שמלמד מלכותו מלך על אותם שהחזיר ירמיהו מהשבטים, אז לכן המשיל עליהם וכו' וכו'. יושיהו מלך עליהם אמר וניסה. על כל פנים, הנה התברה הפרשה הזאת, והותרו שאלותיה גם כפי הדרך השני, והוסרו מעלינו תלונות חכמי אדום וזיוף פירושיהם. וכאן כמובן יש רמז שקוף מאוד, ללחץ שאברבנאל היה נתון, חכמי אדום זה שם נרדף כמובן לנוצרים, ואת הדרך של הפירושים שלהם, והוא הרחיק את כל הסיפור הזה לשילי בית ראשון עם יושיהו, בכלל לא שייך לעניין הנדון. רב לזר אשכנזי, מתלמידי רבי יוסף קארו, אותה תקופה אחר כך כתב השגות עליו וכו' וכו', יש לו ספר מעניין מאוד, לא אדבר עליו עכשיו, והוא ניסה לומר פה וורד חדש. אבאר לך מה שנאמר בישעיה, הנה ישכיל עבדי אשר כבר ידעת כל הפרשה, היא שואלים הלכו בה הנוצרים, והמשיכו כל הפסוקים מהם לדברי הווי, וזה להיות משונים בסדרה מובילתם מובנים. ואתה אבאר לך שכל עניין אותה פרשה שנאמר בישעיה, הוא שאמר ישעיהו לנחמה לישראל, והיה לעניין אימות המשיח, וטרם החלי על זכירך, כי מן הכתוב שאמר נוח, דניאל ואיוב נראה בהדיה שאיוב היה בן חורבן בית ראשון לשני. רצה לומר באותם הזמנים, כיוון שהוזכר אחרי דניאל. וגם תשקיף השקפת עיון על מה שהתחיל ישעיהו קודם הפרשה, היא בעניין נחמה בבשורת משיחנו. כמו שנאמר, מה נבוא על הרים רגלי מבשר עד שישלים, כי הולך לפתחים השם ומאספכם אלוהי ישראל. ואחר כך התחיל הנה ישכיל אבי. שנראה בהדיה, באומרו, הנה ישכיל שמביא ראיה על מה שהקדים בבשורת הגולה. והעניין כן הוא. שהוא הביא מעניין איוב שהיה בימים מהם משל לראיה כאשר ביארנו, שהוא משל לאומה הישראלית. וכמו שכתבנו קצת מזה בהקדמתנו, אשר הקדמנו לחיברנו זה, שאיוב בעצמו הרגיש שנברא למשל, והיה מתרעם על זה ואומר, והציג אני למשל עמים ותופת לפנים יהיה, ודוח ותשכח, שכל דברי ישעיה בפרשה הזו, שאמר הנה ישכיל אבי, תמצאם בדקדוק בדברי איוב. וכבר ידעת מה שנחלו כמפרשים, שקצתם אמרו שנאמר על אברהם שנקרא עבדי, וקצתם אמרו על חזקיה, לא מצאתי על מי זה חזקיה, ואחר כך בבו שנמצא בהם שנקרא עבדי, וקצתם ברו על משה. אמנם אנחנו ימשכו דברינו על כל הפרשה הזו שאמר ישעיהו שיהיו כולם לראיה, לבשורה ליהודים הטובים, וכו' וכו', והביא ראיה מאיוב. הנה ישכיל עבדי, רצה לומר, הנה איוב, שהוא בתכלית השפלות ישכיל ויעלה למעלה, שכן אמר בעבדי באיוב. זה קצת ראיה שלו. ולכן אמר עליו, הנה ישכיל עבדי, כאילו נותן לקדוש ברוך הוא לנביאות. כל פנים, אנחנו שומעים פה עוד כמה דברים מפתיעים. שמענו כבר את אברבנאל, שהוא מכניס את יושיהו בתמונה. שמענו את רב סעדיה שמכניס את ירמיהו. עכשיו אנחנו רואים שרב אלעזר אשכנזי מכניס פה איוב, מצטט את חזקיהו. יש לפנינו פה דוגמה מעניינת מאוד, פרק עסק שלם בישעיהו, וממות חזל כמה וכמה פירושים בכל מיני גוונים שהגיעו לדבר הזה. טוב, מי שירצה כמובן יראה, יש פה ראיות יפות מאוד של רב לזר אשכנזי לדבר הזה. מהו העניין הפנימי בדבר הזה? אז יש בפירושו של הנציב על הספרי, על אותו ספרי שציטטנו. והקדוש ברוך הוא לא קרם עבדים. אדם מוכן להיות עבד והקדוש ברוך הוא לא מסכים. עניין עבד, עיין מה שכתב רד"ק יהושע פרק א' על הפסוק, משה עבדי מת. שהוא, מי העבד הזה? הוא פועל כל ענייניו, אפילו בענייני העולם הזה וצרכיו לשם פועלה נתברך שמו. עבד זה מי שהוא הכל קנוי, אין לו משל עצמו. הוא הכל מוכן לעשות מה שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו. ונראה, בעקבות דברי הרד"ק האלה, הגדרתו, משלים הנציב. וזה כוונת המדרש רבה פרשת מסעי, ואותו תעבוד, אם אתה מפנה עצמך לתורה ואינו מבר מה הוא ואותו, אבל הכוונה שאינו עבד לעצמו. מה זה עבד לעצמו? הביא ראיה מבראשית רבה, על הפסוק, והיא הנפש אדם לעין וחיה, עשהו עבד מחודן בפני עצמו. מחודן שם הכוונה כבול. וכן הוא באיכה רבה, על הפסוק נתנן ישם בידי לא אוכל קום, והיינו שובד את עצמו לצרכיו. יש מישהו עבד לעצמו? מכירים את הסליל של רבי יהודה הלוי, עבדי הזמן, עבדי עבדים. הוא עבד לעצמו, עבד לטעמותיו. מי שמפנה עצמו מכל צרכיו רק לעבודת השם, הוא נקרא עבד השם. וזהו אותו תעבוד ולא את עצמו. ויש שאינם משתעבדים מרצונם לשמיים, אבל נוצר לעשות מלאכת השם תמיד. אדם שהוא בכלל רחוק מלהיות מוכן לעשות את רצון שמיים, אבל הקדוש ברוך הוא משתמש בו לתוכנית שלו. הוא משעבד אותו לביצוע של הדברים האלה, ונקרא גם כנעבד. ובזה נקרא נבוכת נצר עבדי. נבוכת נצר הכיר את הקדוש ברוך הוא, עוד זה היה מוכן. עבדי עבדי לגזרי שוב, איפה נכניס את נבוכת נצר בו בתור עבד? אומר, על סמך מה קרה לו הנביא עבדי? עבדי זה כלי ביצוע. יד העבד כיד רבו. אז הוא חלק מן התוכנית. אז זה לא עבדי לשון חיבה, לא עבדי לשון קרבה, אלא, כמובן, תלוי למי מכנים, אלא עבדי בצורה של ביצוע התוכנית. באשר כי נוצר להיות שבט אפו יתברך, ואם הרשע כיוון להנעת עצמו, זה עניינו שלו. ועל פי זה יובן שיש כאו עצמם עבדים, במשי שיבדו עצמם לעובדו יתברך, והקדוש ברוך הוא לא קרען עבדים, כי לא נבראו לזה. אני כאן קצת עניין מגומגם אצלי. ויש אקרן הקדוש ברוך הוא עבד, שיודע התברך תכלית ביאתם לעולם, והוא בעצמו אינו יודע. הוא למעלה הראשונה לא הגיע. זאת אומרת, הוא לא יגשים את הדבר הזה. ויש, היו שני הדברים בידיהם. במקום אחר נמצא עוד בורנים דף המקום הזה. והקדוש ברוך הוא לא קרא המבדים. אם מצד שלא יגיעו למעלה זו, או כמאמר רבי יוחנן בן זכאי, שהוא כעבד לפני המלך, ואני כשר לפני המלך. אז זאת אומרת שרבי יוחנן בן זכאי לא יכול היה להיות עבד השם, כי דרך עבודת השם שלו שונה משל רב חנינה בן דוסה. והוא עצמו מגדיר שרב חנינה בן דוסה הגדרה שלו עבד השם, ואילו הוא עצמו שר. על הדרך שפירשתי בדרוש כבוד התורה, מי עיוור כי עבדי ועיוור כי משולם ועיוור כי עבד השם, הנה יש לנו פירוש של הנציב בדבר הזה. והקדוש ברוך הוא קורא עבד פירוש שעושה מלאכתו וצורך עולמו. ויש עבד מלך אשר שכלו גס, רק משרת בפועל ויודע דעתו, אף על פי שיקהו ולמדו, על פי שיקהו ולמדו כל דבר. וזהו גיבר כמשולם. יש עבד שהוא רובות, לא מבין שום דבר, מרביצים לו, הוא עושה. ויש עבד שאינו עושה בפועל, אבל מצווה ומכוון לדעת אדונו. וזהו ועיוור כעבד השם. אבל העניין הראשון נקרא נבוכת נצר ויוב וכדומה, והשני היה משה וכדומה. וזהו עבד הנקרא מרכבה לשכינה, ואין לו רצון עצמי כלל. וזהו דברי רבי יוחנן מזכאי, אני כשר והוא גדול מעובד השם מהבא בירה כמובר בשלה, והוא רומז להשלה, זה דבר אחר לגמרי, זה סוגיה שכמה פעמים נגענו בה. אנחנו מכירים את הכפילות בין עבד לבן. השיבנו אבינו לתורתך, זה הגדרת היחס של בן. וקורבנו מלכנו לעבודתך, זה היחס של עבד. אם כבנים, אם כעבדים. זוהי סוגיה שנפתחת מתוך הסוגיה שאנחנו עומדים בה, ולא ניכנס אליה. מהו היחס בין בן לעבד, ומה עדיף על מה? וזה בערך היחס בין שר לבין עבד. על כל פנים אני מסיים את דברי הנציב, מיד נזריקה מפי נבוכת נצר אשר לא ידע בין ימיניו לשמאלו בדבר הגדול על אז כמי נבואהו, נביאים הראשונים, אז במאמר המוסגר הוא אמר הוא לא ידע מה זה הנביאים הראשונים, הרי השס מסתפק מה נביאים הראשונים, היה אפשר היה להוכיח מכאן, ועוד צריך יונדים, מזה הספרי נביאים האחרונים לא נקראו עבדים, וענן אומרים במלכויות זיכרונו שופרות על ידי עבדיך הנביאים, איפה הוא הביא ראיה? הביא ראיה מימי התפילה, ואומרים פסוקים של זכריה,
וזכריהו נביא מבית שני, הראיה שגם נביאים אחרונים קרויים עבד השם.
מבלי שהוא ניסח את השאלה הזאת, יש פתרון נועז אדיר בדברי רב צודק. עגמת נפש שיש לאדם על עוונותיו הוא תמורת ייסורים. וכמו שאמרו בזוהר ממשיח, וידוע, דנפש מנהיג הדור היא הכולל את כל נפשות הפרטיות שבדור. ונפש משיח היא כלל נפשות כל הדורות אחר השלמות של השתדלותם בעולם הזה. כל מי שמשלים את עצמו, כל מי שמפתח את כישוריו ומגיע למקסימום, הוא מצטרף למהלך המשיחי. וכמו שהאבות כוללים נפשות כל הדורות בהתחלתם ושורשם במקום מוצאם, ונמצא בכל נפש פרטי, נקודת השתדלותו אל התכלית האמיתית היא נקודת משיח. ובאותה נקודה הוא סובל צער על אבונות, כטעם מדוכא מאבונותינו, הפסוק בישעיהו נ"ג. המהלך הזה עוד יותר נועז. הרי הגמרא אומרת שתלמידים דנו מה שמו של משיח. הגמרא בסנהדרין צדיק ח' נדמה לי. ורב ינאי אמרו, ינון שמו, דדר החנה, כל אחד אמר על הרבי שלו שהוא משיח. הוא אומר, כל אחד צריך להגיד על עצמו שהוא משיח. מה הפירוש? שאם הוא ממצא את כישורה ואת כוחותיו, יש לכל אחד נקודה. נקודת עבד השם. נקודה שהוא מקבל את העבדות. והנקודה הזאת, אם אתה מצחצח אותה ואתה מפתח אותה, אתה מצטרף למשיחיות. אתה סובל בשביל זה, וזה מדוכא מעוונותינו. הוא מקיל בזה העונשים לייסורים, זה מקבלם בגן עדן. רוצה לומר שמתעורר על זה מכל דברי תורה עיין שם. והיינו שורר חומר, אבל ידי הצער והגמת נפש, שיש לו בנקודת הלב בעוונותיו, על ידי זה מתעורר תוקף נקודת משיח הגנוזה והוא מאיר לו. הרי זה חשבון פשוט. אם אתה אומר שמשיח כולל את הנפשות כולם ואת הדורות כולם, אז לך יש גם איזה שגרירות בעולמו של משיח. הרי זה גם הביטוי, מה זה עקבתא דמשיחא? מה זה עקבתא דמשיחא? משיח נבנה, שיעור הקומה של משיח נבנה מכל הדורות כולם. וכשהדמות המשיחית הזאת נגמרת, וחסר עוד דבר אחד, האחרון, העקב, העקב זה המקום הרחוק ביותר ממרכזי אדם, לכן זה כל כך קשוח. דור של עקבתא דמשיחא, זה לא רק הדור שרואים את עקבות המשיח. זה הדור שכדי להשלים את דמות המשיח, הוא משלים את העקב שלו. וברגע שמשלים עקב, אז הדמות הזאת שלמה לגמרי. אז כשאנחנו מדברים על דור שלנו, שהוא עקבתא דמשיחא, אנחנו אומרים, אז אנחנו, יש לנו פה איזה שגרירות. נו, איך באמת הנפש שלך נכנסת בעקב של המשיח? אם אתה מצחצח אותה, אם אתה מתעורר, על ידי מתעורר תוקף נקודת משיח. והיינו, שמאיר לו מנקודת משיח, דרצונו לומר, השלימות שבסוף. לפי זה, הוא לא הזכיר את זה רק ברמיזה. אתה לומד פרק נון ג' ואתה אומר, יש פה אישיות אחת הסובלת, ואז אתה אומר, זה כלל ישראל, ואז אתה אומר, אני גרב ישראל גם כן בתוך הכלל ישראל הזה. כל יסורים על אדם, כל יסורי יצירה, כל דבר שאדם נאבק איתו ונלחם, איך באמת הוא יעשה את עבדות השם, איך הוא יעשה את עבודת השם, על ידי שיתבטל הרצון שלו, ולא יהיה לו שום רצון עצמי, אלא הוא מתייצב, הוא מוכן לעשות מה שיגידו לו, זה חלק מתרומה לתהליך הגאולה המשיחית. כי אתה בונה את אישיותו של המשיח, שהוא אכן גם אישיות פרסונלית מסוימת, אבל הוא בנוי, הוא מורכב מאכשרה של הדורות כולם שיבואו. ברמיזה כזאת, טיפל השפת אמת, זה בפרשת חיי שרה, כשהמדרש סובב שם על עבד משכיל למשול בבן בביש. וכמו כן בזמן המקדש היה בחינת בן, ונתביישו כל העולם בהתגלות דרך התורה, אבל אתה בגלות ובחינת עבד. ומכל מקום יהיה סוף התיקון בעקבתא דמשיחא ביתר שאת. מה שאמר רב צודק בנועזות כזאת, אז הוא כדרכו אמר בחצי רמיזה, בעקבתא דמשיחא יהיה התיקון. ועל זה כתיב, הנה ישכיל עבדי, ירום ונישא, דרשו מאברהם וממשה. ראינו את המדרש הזה. והוא כנל, כי משה רבינו הוריד התורה מן השמיים והוא בחינת בנים אתם, הוא מלך המשיח שיתגלה במהרה בימינו אמן, עליו כתיב ישכיל עבדי, וכמו שנאמר ימשול בבן, כי עבד משכיל ימשול בבן. זאת אומרת, המעלה של עבדות שתגיע לשיא השלימות שלה במשיחיות, היא תמשול, היא גדולה יותר מהבחינה של בן, ואז יהיה התיקון השלם. והוא מסיים במשפט לא רגיל אצלו, והמשכיל יבין דברים אלו ביותר. זאת אומרת, צריכים פה להעמיק העמקה עמוקה מאוד, כי אתה, מה אני מבין בזה, אבל בכיוון, אתה מדבר על בן, אז אתה רואה אותו בשיא, בן זה הכי מצוצה. הוא מספר לך שעבד משכיל לי, עבד שהגיע להשכלה, עבד שמפתח את האישיות שלו, עבד שמפתח את כל השכל שיש לו, הוא יכול למשול על הדמות של הבן, הוא גדול יותר מהדמות של הבן, כי הבן זה נתון, כך הוא נולד, והעבד זה עבד שהכשיר את עצמו, העמיד את עצמו תחת ממשלת האדון, כדי להביא את הגאולה לעולם. ושוב, בשנה נוספת, דיבר על בחינת בן ועניין דרך ארץ וכו' וכו'. אני אקרא את זה, לא, אפשר לקרוא את הכל. מי שירצה ללמוד פה את כל הסיפור, בטור האחרון, כמה שורות לפני הסוף. בעוד שלא זכינו לבחינת בן, צריכים לעבוד אותו כעיני עבדים עד שיחננו, ולא נצטרך לבוא לידי משלים ודמיות. לכן עבד משכיל למשול בבן ממש, ועיקר עבודת האדם הוא בבחינה זו, הוא בחינת בן ומתנה מן השמיים, שהרי אין טעם לאדם לומר שרוצה להיות בן מלך. לא נולדת בן מלך, אתה לא בן מלך. אבל להיות עבד כעיני עבדים ושפחות, זהו מצד האדם והשכלתו. כעיני עבדים אל יד אדוניהם. עבד משכיל, פירוש משכיל בעבודתו, שינו על מנת לקבל פרס, רק נותן נפשו להצליח בשליחותו, וזו המעלה היתרה של בני ישראל גם מבחינת עבדות. כי מבחינת בנים אין שום שייכות לשום אומה, וזה הרמז בן מביש, שבקבלת התורה שנקראו בני ישראל בנים בישו את כולם, אבל בגלות בחינת עבדות, עדות יתרה שהם עבד משכיל. אז נעזור עכשיו את בחינת הבנים. יש נקודה נמרצת מאוד, שבהם העבד גדול מהבן, מפני שהוא זה שביוזמתו, בהכנתו, נו מה הפלא שאמרו על משיח, לא כתוב בני, אלא הנה ישכיל עבדי. מה ישכיל? יהיה לו השכלה להתייצב ולהיות עבד, את כל המוכנות הגדולה הזאת. אז יכול להיות שכשהגענו לנקודה הזאת, אז אפשר, אולי זה אני אומר במאמר המוסגר, נוח עבד השם, למרות שלא כתוב עליו, אבל זה שהוא עשה את הכל, מה שאמרו לו, בלי להתנגד, בלי... יכול להיות שבעומק יש בהפטרה שלנו גם קשר, לא רק בגלל מי נוח לי, אלא אם אנחנו תופסים את כל מה שנוח עשה כהוראות, ושהוא ביצע את זה, יכול לפעול להיות שזה, ההפטרה כולה נחלט בדבר הזה, אבל מבחינתנו זה הרי לא נפקי מין, אנחנו לא עוסקים עכשיו בביאור היחס בין הפרשה לבין ההפטרה, כמו בהבנת הסתום הזה. סתום! עבד השם! וזה סתום כנושא, ואתה שומע סוללה של מאמרי חזל, וסוללה של ראשונים ואחרונים, באיזה קשת רחבה. לא מבעיה שבכלל לא מגיעים לכלל פירוט אישי, ומדברים על ישראל או על משיח, אלא אפילו אם אתה עושה רשימה, אני חושב שלמעלה מ-10 או 12 וקימתות, ישעיהו, ירמיהו, יושיהו, חזקיה, איוב, כל מיני וקימתות כאלה, כל אחד עם הקשיים שלו, וכמובן, כל אחד מביא ראיות. איך ליישב את הכל? כמובן שיש לכל אחד בחינה, אותה בחינה של מוכנות, אותה בחינה של נכונות. היו באים אלינו והיו אומרים לנו, אתה גם כן שייך לגלריה הזאת. היינו אומרים, מה פתאום? מה שרב צודק מגלה, מה שהשפת אמת רמז פה ברמיזה כל כך חריפה ועמוקה. כל אחד נקרא להיות עבד השם. עבד השם בהוראה של נכונות לקיים דברים. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לבחינות, להיכנס דברים עם הבנה, בלי הבנה, את כל היסודות הללו. אבל העיקרון הוא עמוק מאוד. דהיינו, מתחיל זמן. זמן? 6 חודשים, מה שאפשר לעשות? אפשר לצחצח את הנפש הפנימית. אתה מקבל משימה, אתה מתייצב
להיות עבד משכיל. משכיל את עצמו, משכיל את החברה, משכיל את החברותה, משכיל את הישיבה, משכיל את כלל ישראל, משכיל את העולם כולו. זה היסוד שאומר. ודאי זה קשה, ודאי. עבד מחודן זה עבד כבול, אבל אתה מרצונך מכניס את עצמך לכבלים הללו. והם ההתייצבות של העבדות. מתברר שעל ידי ההתייצבות הזאת, על ידי ההכנה הזאת, להיות כל אחד בבחינה של עבד השם, אתה משכיל, אתה משכיל את העולם כולו, אתה משכיל, אתה מצעיד את העולם. חורף שלם עם כתובות, זה צעד נוסף בגאולה. יש בוודאי עננים, עננים ציבוריים, מה יהיה פה, מה יהיה פה. כל אחד בתפקיד שלו חייב את העננים הללו לפזר. מה אנחנו יכולים לעשות? הנה ישכיל עבדי. במה הוא ישכיל? בזה שהוא יהיה מוכן להיות עבד השם. יכול להתייצב, לעשות מה שאומרים. לא תמיד אתה מבין את מה שאומרים. כל מיני הוראות, מה פתאום, למה, למה, למה. שתהיה בן, יגידו לך פשט. היום אתה עבד. מוכן לקבל עבד? מוכן לקבל מרות. אתה מקבל מרות, עושה את מה שמטילים עליך, ואז ממילא אתה שותף לתהליך של ישכיל עבדי.